ערב טוב,
לילה טוב, מבורך, חג שמח.
הנושא, לא יודע אם פרסמו או לא פרסמו, אמרו את הנושא או לא? לא?
וואו.
טוב, בסדר. הנושא, אתגר האחווה. זאת, זה הנושא, אתגר האחווה. החברה הישראלית מתמודדת עם אתגר האחווה, וזה דבר נפלא. כי אנחנו רואים שבאופן... תודה רבה. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. חזר אליי חוש השמיעה כשעניתם אמן, כשעניתם ברוך וברוך שמו לא שמעתי. בקיצור, יש דבר מאוד מפתיע, והוא שהחברה הישראלית כנראה לומדת פסוק אחרי פסוק את ספר בראשית. ספר בראשית הוא הספר של תיאור התולדות של האומה, כלומר כיצד נוצרה האומה הישראלית, מה היא עוברת, מה התפקיד שלה וכדומה. ואנחנו נמצאים בבחינת מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו מעתיקים פחות או יותר מילה במילה את ספר בראשית בחיים שלנו. אז זה אומר שאנחנו באמת הבנים של אבותינו. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה להזכיר דווקא איזה משפט שמתהלך בזמן האחרון בחברה הישראלית, וזה אני לא האח שלך. מכירים? אני לא האח שלך. מי יכול להגיד משפט כזה? רק אח יכול לומר את זה. זאת אומרת, מי שאומר אני לא האח שלך מוכיח בזה בעצם האמירה הזאת שהוא אחיך. והדבר הזה הוא בעצם העתק מדויק של מה שכתוב בספר בראשית על האחים של יוסף. ויוסיפו עוד סנו אותו ולא יכלו דברו לשלום. אומר רש"י, מתוך גנותם אתה לומד את שבחם, שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. כלומר, אני שונא אותך ואני אומר את זה. נפלא. אני שונא אותך, אני אומר את זה, אני שם את הקלפים על השולחן. זה הדרך היחידה להגיע איכשהו בסוף לשלום. אנחנו רואים שספר בראשית מספר לנו על משפחה שהיו מוכנים להרוג אחד את השני בגלל שנאתם בין האחים, והם הגיעו בסוף להבנה, הם הגיעו בסוף לשלום. אז כנראה שזה אפשרי. יש משפט אגב מאוד פסימי שאנשים שרים אותו בהתלהבות יתרה ואני לא מבין למה. משפט של דודו פישר, עושה שלום במרומיו, זה גם נמצא גם בברכת המזון, גם בתהילים, גם בתפילת 18, גם בקדיש. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, גם אנריקו מסיאס השתמש בזה, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. הדבר הזה הוא נורא והיום. כלומר, זה אומר שרק מי שיודע לעשות שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, אנחנו לא מסוגלים לעשות שלום. וזה כנראה בגלל שהשלום זה אוטופיה, זה בלתי אפשרי. אנשים חושבים, אם אתה תעשה איזשהו סקר בינלאומי ואתה תשאל לאנשים, תגיד, מה אתה מעדיף, שלום או מלחמה? אז ודאי שהרוב יגידו שלום. כן? אז למה יש כל הזמן מלחמות? אז כנראה שהרעיון שבני אדם באופן טבעי עושים שלום הוא רעיון מופרך. אנשים עושים מלחמה. במיוחד צדיקים, כן? כי הצדיקים הם מודעים לכך שיש מי שברא אותם. אז אני הנברא, לא הבורא. מה זה נברא? זה מי שמקבל את הקיום שלו מבחוץ. מובן מה שאני אומר, או שאתם באות. כן, השעה מאוחרת, אני יודע, אבל בכל זאת צריך... כן, אם משהו לא ברור, תגידו. תגידו, אתה צף מעלינו, נשמע, רד אלינו אווירון. עכשיו, אז אנחנו רואים שהנברא הוא בהגדרה מי שמקבל. אז אם אני מודע לזה שאני מקבל, אני צדיק, מבין שאני מקבל את הקיום שלי מהבורא. גם אתה צדיק, גם את צדיקה, וכולנו מבינים שאנחנו מקבלים. אז יש תחרות מי יקבל. התחרות היא דבר המובן מאליו בין בני אדם. כן? אדם לאדם זאב, אמרו הקדמונים. ואלמלא מורה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אז כך שזה שאנחנו במלחמה, זה נגד זה, זה דבר המובן מאליו, זה דבר הטבעי הצפוי. אף על פי כן יש אסטרטגיה אלוהית אדירה כיצד להביא שלום. אבל האסטרטגיה האלוהית כדי להביא שלום זה לא פוצינו מוצינו, אנחנו מתנשקים ואוהבים אחד את השני, ואנחנו רואים את קווי הדמיון, כמה שהמחבר בינינו גדול מהמפריד בינינו, אלא להפך. אני מפריד, אני מעלה את מה שמבדיל אותי ממך. אחרי שאנחנו יודעים מה מבדיל בינינו, בואו נראה אם אנחנו מסוגלים לקיים את משימת האהבה. לאחרונה אני שמתי לב שהקדוש ברוך הוא ממש גדול. באמת. גיליתי את זה לאחרונה, ממש גדול. תראו איך שהוא מעביר אותנו סדנה אדירה. סדנה מיוחדת במינה, כיצד החברה הישראלית עוברת היום תהליכי התבגרות מאוד מאוד רציניים, שמלווים גם באי יכולת להקשיב אחד לשני. זה כנראה מאוד משמעותי הדבר הזה. עכשיו תגידו, אני קצת מגזים. אבל תראו, המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל מספר על שיחה שהייתה לו עם איזה כומר. הוא לא אומר מה השם שלו, גם הוא לא אומר מפורש שזה כומר, אבל זה משתמע מאוד מהשיחה שהוא מתאר אותה. הוא אומר, נשאלנו על זה מן האומות. מה נשאלנו מן האומות? הכומר אמר לו למהר"ל מפראג, תראה, ברור שאתם עם גרוע, כי אתם כל הזמן חוטאים, ואתם פונים אל החטא יותר מכל אומה. ענה המהר"ל, רגע, רגע, זה אתה קצת מגזים, זה בגלל הגלות, זה מקרה, זה לא אנחנו. אומר לו הכומר, מה אתה עובד עליי? הרי אנחנו רואים שכבר בראשית הווייתכם, כשהתחלתם להיות אומה, 12 אחים, כבר רציתם להרוג אחד את השני. אומר המהר"ל, נכון, אמרתי לו שהוא צודק. אבל זה שרצינו להרוג אחד את השני, זה לא בגלל שאנחנו רעים, אלא בגלל שאנחנו טובים. מה זה? מה הטוב שלנו? אנחנו עם קשה עורף. עם קשה עורף זה עם שלא אוכל לוקשים. לעומת הגויים, שאצל הגויים, איך כתוב בגמרא? קרובי תשובה הם. בקלות הם עושים תשובה. אתה מגיע, אתה עושה כמה תנועות בידיים, מדבר בפתוס, מדבר בלטינית, חומוס, פלאפל, פיטה, אוקוס, פוקוס, וזה, ואז אנשים נכנעים ומוכנים לקבל את האמונה שלך. היהודי אומר, רגע, תוכיח את מה שאתה אומר, אני לא אוכל את הלוק שלך. ולכן, שאומר, זה העם כשעורף, ולכן גם אנחנו עומדים על דעתנו, כי אנחנו רוצים לברר את האמת. זה מה שאנחנו. ולכן אתה לא יכול לומר שעם ישראל הוא עם גרוע, הוא עם נפלא, הוא מוכן להרוג אחד את השני על האמת. ברור, בסוף לא הורגים. אחינו בשרנו הוא, אז למה, מה בצע כי נהרוג את אחינו? אז בסוף לא הורגים. אבל יש בכל זאת מוכנות ללכת כמעט עד הסוף, כדי לברר מי אנחנו ומה אנחנו. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב. בהקשר הזה, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור, לא בדיוק סיפור. הכרתי יהודי חשוב מאוד, הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה. והוא, אתה בנו של הרב קוק, אותו שם משפחה הזה. הוא בסוף ימיו, בשנתיים האחרונות של ימיו, היה כמעט כל הזמן, כל יום, חוזר על אותו דבר תורה. היה אפשר לחשוב שהוא סנילי, הוא לא היה סנילי. הוא היה עם כל ההכרה שלו, והוא היה חוזר כל הזמן על אותו הדבר. מה הדבר שהוא היה חוזר עליו כל הזמן? ההבדל בין משה רבנו לאליהו הנביא. שאלו אותו, כבוד הרב, למה אתה כל הזמן חוזר על זה? הוא נתן תשובה, את התשובה אני אגיד לכם בסוף. אבל, קודם כל, מה זה משה ואליהו? משה ואליהו, הרב ציודה היה מתחיל, אני אתחיל עם אליהו. אליהו הנביא מוריד את האש מהשמיים, ואז העולה לשם נשרפת, ואילו זו של הבעל לא נשרפת. כל העם מתלהב, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. אליהו אומר, וואי, זו הזדמנות, מחסל 400 נביאי בעל, שוחט אותם אחד אחד בנחל קישון. הוא עכשיו משוכנע שזהו, כל עם ישראל חוזר בתשובה. הוא עולה, הוא הולך לפגוש את המלך, מלך ישראל, ביזרעאל. בדרך הוא פוגש, הוא רואה את הארמון, בחלון מי מחכה לו? מלכת ישראל, איזבל. אומרת לו, כה יעשו לי אלוהים וכה יוסיפון, אם היום אתן אתך כאחד מהם. כלומר, אני הולכת להרוג אותך. מה? מלכת ישראל, אחרי כל הסיפור הזה, מסוגלת, עדיין יש לה משטרה שמקשיבה לה, שבק שמקשיב לה, והיא יכולה לרדוף את הנביא? כישלון טוטלי. אליהו הנביא נעלב, מיואש בעצם, עובר לבאר שבע אשר ביהודה, מבאר שבע דרומה, דרומה תחת רותם אחד יש נביא שאומר לו תאכל את העוגה הזאת כי יש לך עוד 40 יום ללכת, ואז הוא מגיע בכוח האכילה ההיא עד הר האלוהים חורב. מה קורה שם? פתאום יש רעש, אדמה, אש, רוח, לא ברעש השם, לא באש השם, לא ברוח השם. כל דממה דקה. ואז הוא אומר, מה לך פה אליהו? זו השאלה הכי מוזרה שאפשר לשמוע. אתה אמרת לי להגיע לפה, ואתה שואלתי מה אני עושה פה. אומר לו, אז מה זה מה לך פה אליהו? תסביר, מה התפקיד שלך בעולם? ואז עונה אליהו, כנו קינאתי לשם אלוהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא עונה לו, בריתך היא או בריתי? אומר לו, בריתך. נו, אז מה אתה רוצה? ואת מזבחותיך הרסו. מזבחותיי הם או מזבחותיך? מזבחותיך, אז מה אתה רוצה? ואת נביאיך הרגו בחרב. נביאי הם או נביאיך? נביאיך. אז מה אתה רוצה? ויבקשו את נפשי לקחת. נפשי. אז זה כבר עניין אישי. אתה מפותר. לך תמשך את אלישע בן שפט במקומך. כלומר, אתה לא הבנת את השיעור. עד כאן הסיפור, חצי מדברי הרב ציודה. מספר בעצם מדרש. שאליהו הנביא פותר כי הוא התייאש מעם ישראל. והיו לו סיבות טובות. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, אני מאוד כועס על עם ישראל. למה אתה כועס? הם עשו עגל. נו. והם השתחוו לו. והם זיבחו לו. נו, ואז מה? תשמע, זה הפוך ממה שאני אמרתי להם לפני כמה ימים. מה אמרת? אמרתי, לא תשתחווה להם ולא תרבדם. אמרת את זה, איפה זה כתוב? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, זה כתוב בלוחות שאתה מחזיק ביד. אומר המדרש, מה עושה משה? שובר את הלוחות. עכשיו, איפה זה כתוב? כלומר, המבחן של הגדלות של משה, זה המסוגלות לא להישבר במצבים כאלה. הצבים של ברזל היו לו. ואז בעצם הרב ציודה רצה ללמד אותנו להיות כמשה ולא כאליהו. שאלו את הרב ציודה, למה אתה חוזר על זה כל הזמן? אמר, כי כשזה יקרה, הלוואי ותעמדו בזה. אז ברוך השם, זה קורה. מה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו חבל על הזמן. מעמיד אותנו בסיטואציות שאנחנו צריכים לברר מי אנחנו. אם נעמיק לצד במה שקורה היום, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. זה לא פעם ראשונה שיש ויכוחים בחברה הישראלית. אבל גם כשהיו ויכוחים, דיברו. אחד הקשיב לשני, אמר אתה מדבר שטויות. אבל הקשיבו. היום אין דיבור. אנשים נפגשים אולי, כל אחד צובח את דעתו, וזהו, לא מוכן לשמוע, יש עטימת האוזנן. כמו שהנביא ישעיהו אומר, כן? אכבד לב העם הזה, ואוזניו השע. כן? כלומר, יש סתימת האוזניים. אז כנראה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנדבר. המצבים האלה, שבהם אי אפשר לדבר אחד עם השני, יש לזה שם בקבלה. קוראים לזה דורמיתה. דורמיתה זה מילה בספרדית שפירושה שינה. לישון. ויש מצבים בעולם של שינה. של שינה בהשגחה. כאילו הקדוש ברוך הוא מביא שינה לעולם. אני יודע מאוחר, אבל אל תירדמו. נשאלת השאלה. איפה מצאנו את התרדמה הראשונה בהיסטוריה? נו. אדם הראשון, נכון? אדם הראשון... ויפל השם אלוהים תרדמה לאדם, אמרו המלאכים לקדוש ברוך הוא, ככה מובא במדרש, כשהאדם הראשון נרדם, אמרנו לך לא לברוא אותו, אתה רואה? אחד כזה, הרי אתה, מה אתה אומר, האיש הזה שאתה בורא, יש לו שכל, יש לו תודעה, עכשיו הוא נרדם, אין כלום. הקדוש ברוך הוא לא כל כך שם לב, לא כל כך שם על התקשורת, וממשיך לטפל באדם, ואז הוא חותך אותו, מביא איזמל וכו'. בסוף אומר, הנה הבאתי לך בת זוג. נפלא, לא? הפוריות הזאת אחר כך מביאה את האנושות כעולם. יפה. עכשיו נשאלת השאלה, מה אומר האדם? ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמה ובשר מבשרי. מה זה זאת הפעם? אומרים חז"ל, הפעם הזאת. כי הייתה אישה קודמת לחווה, נקראת במדרשים חווה הראשונה, או לילית. מה היה בפעם הראשונה שהאדם נחתך? זה היה בלי הרדמה. הוא ראה אותה נפרדת ממנו, מלאה דם וליריות. זה הגעיל אותו, הפליג אותה ממנו. המדרש אומר, היא מתה מזה. וזה היא מתה. יש אומרים שהפכה להיות האימא של השדים. אז אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, לא נעשה עוד פעם את הפשלה הזאת, זה יהיה עם הרדמה. ויפל השם אלוהים את הרדמה לאדם, פותח אותו, עכשיו, אתה רואה? מוצר מושלם. נשאלת השאלה, מה זה בא לומר? זה בא לומר שיש תהליכים בהיסטוריה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותם דרך דברים, סליחה, מגעילים קצת. וזה אסור לנו לראות. אז לכן הקדוש ברוך הוא לפעמים מעלים מאיתנו את התהליכים, והוא מביא לנו את המוצר המוגמר. ולכן אני אמרתי לכם שאני לאחרונה גיליתי שהקדוש ברוך הוא באמת גדול. משהו מדהים. מה שהוא עושה לנו, איזה תרגילים הוא עושה לנו? שהוא קורע את החברה הישראלית לשני חלקים שלא מוכנים להקשיב אחד את השני. יש תרדמה. נפלא. התרדמה הזאת, למה היא מובילה? אומר הרב קוק כך. הרב קוק באורות. אומר, מה זה הסוד של הנסירה, של חיתוך האדם לשניים? הוא אומר, יש משהו די מעצבן בזהות היהודית. מה מעצבן בזהות היהודית? הזהות היהודית דבוקה באלוהים. דבוקה בתורה. אי אפשר להשתחרר מזה. אומר הרב קוק, אז זה כפייה. אני כפוי על ידי המסורת. חייבים ליצור מצב שבו האדם יחשוב שאפשר להיפרד מאלוהים, להיפרד מהתורה. זה התרדמה. והתרדמה הזאת גורמת ליסורים גדולים. אבל זה תרדמה. שבסופה, בכלות התרדמה, ננצרים הפרצופים זה מזה, ומסתכלים אחד על השני פנים אל פנים, ותורה חוזרת ללומדיה. יוצא לפי זה שמי שהיום זוכה לטיפול אלוהים מיוחד, זה החברה החילונית. החברה החילונית זוכה להיות מי שמקים זהות יהודית, שבהגדרה איננה קשורה למסורת ויהדות וגם לא לאלוהים. אז מי אכל אותה? הדתיים, אלה שיושבים פה. כלומר, הדתיים ממשיכים להיות נאמנים למסורת, זה בסדר, זה תפקיד. אבל צריך להבין שריבונו של עולם יש לו אהבה מיוחדת לבניו, שאותם הוא מנתק משורשיהם, על מנת שאחר כך הם יבחרו באופן רצוני והכרתי בתורה, באלוהים, מתוך בהירות הדעת. ולכן יש היום אי אפשרות להקשיב אחד לשני. כמו מה שהרב קוק אומר, על שלושת המחנות שמרכיבים את החברה. אלה שדואגים לקודש, לאומה, לאדם. הקודש, נגיד באופן סכמטי ומאוד מאוד לא מדויק, דתיים, ימניים, שמאלנים. אומר הרב קוק, זה מאוד חשוב שהמגזרים השונים האלה לא יבינו אחד את השני. כן? כלומר, צריך, יש טקסט מדהים בספר אורות. הרב קוק אומר, צריך ששנאת החינם לא תעכב את הגאולה. היא צריכה להיות חלק מתהליך הגאולה. מה זה שנאת חינם? אני לא מבין אותך, אתה לא מבין אותי. מצוין, אומר הרב קוק, זה טוב מאוד. לא יבינו אחד את השני, כל אחד יתמסר לערך שלו. אחר כך יתחברו. זה מה שקורה היום. עכשיו, אני רוצה קצת להבין, כלומר, אם זה נכון כל מה שאני אומר, ותאמינו לי שזה נכון, אגב, למה לא מפעילים פה את המסגן? לא, באמת, זה, מה, זה אסור. אומר אני רוצה להבין את התהליך הזה, אם אני צודק, אז איפה הנביאים דיברו על זה? חייב להיות שדיברו על זה הנביאים. אני רוצה להגיד לכם משהו. מאז המהפכה הצרפתית, מדברים בעולם על שלושה ערכים. חירות, שוויון ואחווה. חירות, עשו את זה בעולם המערבי. שוויון, עשו את זה בעולם הקומוניסטי. מה עם אחווה? אומר הרב שטיינזלץ, לא ניסו. עוד לא ניסו, נראה. אולי בסוף יהיה משהו. אז עכשיו אנחנו המנסים. כן? כלומר, התורה בישרה לנו שהאחווה היא המשימה של אחרית הימים. אז מה זה המשימה הזאת? כן? יש, אם תסתכלו בספר בראשית, אתם רואים שמנסים לדבר וזה לא הולך. דור ראשון, אדם וחווה. הקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם, עם חווה, עם הנחש. הנחש מדבר עם האישה. האישה והאדם מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אבל בין אדם לבין האישה, בין האדם ובין האישה, אין שיחה. היא לוקחת את הפרי, מביאה לו, הוא אוכל. היה אפשר לעשות זה אחרת, נכון? אישי היקר, הבאתי לך משהו לאכול. כן, אשתי היקרה, מה הבאת לי? הבאתי לך פרי. וואו, פרי, איזה פרי? משהו מיוחד, עץ הדעת. עץ הדעת? הקדוש ברוך הוא אמר שאסור. נו, באמת, הנחש הסביר לי. מה הנחש הסביר לה? בוא ניתן לו שתי סתירות הנחש וגמרנו. במקום זה, היא לא ככה, אוכלת, נותנת לו, הוא אוכל. תוצאה, שני מתים. טוב, הדור הבא, ויומר קין אל הבל אחיו. אז התחילו לדבר. ומה הוא אמר לו? לא כתוב. הוא ניסה לדבר. הוא ניסה להגיד לו שהוא אחיו, ויומר קין אל הבל, אחיו. ומה קרה? בסוף הם הרגו אחד את השני. אבל התוצאה הייתה שרק אחד מת, השני נשאר חי. פעם משהו. פעם השלישית, ואתה חושב שזה במקום המסגן? איפה היינו? כן, קין דבר. אבל זה לא, כלומר רואים שהאלימות היא תולדה של דיבור שלא הצליח. בסוף, איך קוראים לו? למך. ויומר למך לנשב. סוף סוף מישהו מדבר. ומה הוא אומר? עדה וצילה שמען קולי נשא למך האזנה אמרתי. הוא ממש לך להגיד? יש לי להגיד שיש לי משהו להגיד. תקשיבו, יש לי משהו להגיד. ואתה מזוז את הזמן, תגיד מה שיש לך לומר. כנראה שאם הוא כל כך חוזר על זה שיש לו מה לומר, כנראה שהם לא רוצות לשמוע. למה הם לא רוצות לשמוע? כי הוא ממשיך להסביר למה כדאי לשמוע לו. כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. אני יודע להרוג, כדאי לכם להקשיב. טוב, זה שיחה אלימה קצת. זה לא עובד, זה מגיע בסוף למבול. דור המבול, כל כולו אלימות, נחרב. מנסים דור הפלגה. אולי נצליח לדבר. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מה התנאי כדי שנוכל לדבר? שנגיד כולנו אותו דבר. טוב, אז זה לא דיבור. ולכן הם גלו. אבותינו הגולים גלו משם. לפחות אחד הביא. טוב, בסדר. אז בסוף מגיע למשפחת אברהם. אברהם אומר ללוט, וואי, מתחילים להריב, בוא ניפרד. יצחק וישמעאל לא מדברים. יעקב ועשיו מדברים קצת כדי לא לריב אחד עם השני. מגיע בסוף ליוסף ואחיו, לא יכלו לדברו לשלום, בסוף מדברים. ברגע שמשפחה אחת בעולם, שבה האחים היו מוכנים להרוג אחד את השני, הגיעו למצב שבו הם יכולים לעשות שלום, זה אומר שיש כבר כלי לשכינה בעולם הזה. ברגע שיש כלי לשכינה בעולם הזה, אפשר לסגור את ספר הפרה-היסטוריה, את ספר בראשית, ואז להתחיל את ההיסטוריה, ספר שמות. בסדר. עכשיו, הדבר הזה מלמד אותנו שהמשימה העיקרית של האומה הישראלית זה להוכיח שהאחווה אפשרית. לכן זה צריך לעבור דרך תהליכים קשים של הכחשת האחווה. עכשיו, אני חיפשתי בנביאים. איפה הנביאים דיברו על זה? מצאתי שהנביאים דיברו על זה הרבה. ישעיהו, יחזקאל, זכריה, כולם דיברו. מה הם דיברו? בואו נראה. נתחיל עם יחזקאל. יחזקאל ממש סימפטי. ואתה, בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה, וכל בית ישראל חברה, וכל בני ישראל חברה, ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, וכל בית ישראל חברה, וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וואי, ממש נפלא. גרעין תורני, ראש יהודי, מדברים אחד עם השני, משהו נפלא. יאהבו אחד את השני, פוציניו, פוציניו. זה מה שיחזקאל אומר. ומה זה יהודה, מה זה אפרים? אצל יחזקאל, יהודה ואפרים, מכוונה. אם אנחנו נעתיק את זה למושגים מודרניים, דתיים וחילונים. זה יפה. אז זה משימה, והוא צודק, יחזקאל, הוא יודע מה שהוא מדבר, הוא נביא. אבל הנביא זכריה אומר הפוך ממנו. אני רוצה לקרוא לכם דברים בזכריה, זה מאוד מעניין. ויקח את מקלי, את נועם, ויגדע אותו. כלומר, הנביא שובר את המקל שלו. בשביל מה? להפר את בריתי אשר קראתי את כל העמים. כלומר, מגיע איזה שלב שבו הקדוש ברוך הוא אומר, היום אין ברית עם האנושות, אני הולך לכסח את הצורה לאנושות. בסדר? זה חריף מאוד. זה דומה קצת למלחמת גוג ומגוג. כמה פסוקים אחר כך, ואגדע את מקלי השני, את החובלים, להפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל. משהו מדהים. מה הנביא אומר? אתם יודעים מה הולך לקרות? אני אפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל. עכשיו קצת תרגום, כדי לא להתגלבל. לכל נביא יש שפה משלו. כשיחזקאל אומר יהודה ואפרים, מכוון דתיים וחילונים. כשזכריה אומר יהודה וישראל, מכוון יהודה החילונים, ישראל הדתיים. או ירושלים הדתיים. אני אוכיח את זה מתוך הפסוקים. כן, אם לא, אז לא מבינים את הפסוקים פשוט. מסע דבר השם על ישראל, נאום השם, נוטה שמיים ויוסד ארץ ויוצר רוח האדם בקרבו. הנה אנוכי שם את ירושלים, סף רעל לכל העמים סביב. פתאום הנביא מתחיל לדבר על בעיה בינלאומית. עד עכשיו דיברנו על בעיה בין ישראל, בתוך האומה הישראלית. באותו זמן שבו בתוך עם ישראל יש מחלוקת חריפה, באותו זמן יש סכנה מסביב מהאומות. כדאי שהאיראנים ישמעו את זה. והיה ביום, וגם על יהודה יהיה במצור, על ירושלים. והיה ביום ההוא, אשים את ירושלים, אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה שרות ישרתו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. כלומר, יש איזו מזימה בינלאומית, לתקוף את עם ישראל, להשתלט על ירושלים. ביום ההוא, נאום השם, עקה כל סוס בתימהון ורוחבו בשיגאון. טוב, זה הקדוש ברוך הוא תמיד עוזר לנו, לא? ועל בית יהודה אפקח את עיניי. כלומר, השגחה מיוחדת על בית יהודה. וכל סוס העמים עקה בעיוורון. עכשיו פסוק מאוד משמעותי. ואמרו אלופי יהודה בליבם. מי הם האלופים של יהודה? מה זה אלוף? ראשי צבא. אלופי יהודה יאמרו בליבם. כלומר, אלה שהם אחראים על הביטחון, על הצבא של יהודה. ואמרו אלופי יהודה בליבם. אמצא לי יושבי ירושלים. כלומר, מבקשים מיושבי ירושלים, תשתתפו במאמץ. אל תעמדו בצד. תהיו שותפים בנטל. אנחנו עכשיו בסכנה. אמצא לי יושבי ירושלים בשם צבאות אלוהיהם. שימו לב, הביטוי החריף הזה. אלופי יהודה לא אומרים בשם צבאות אלוהינו, כי הם לא מאמינים בשם צבאות. אבל אתם, יושבי ירושלים, יש לכם השם צבאות שלכם. אז אמצא לי יושבי ירושלים בשם צבאות אלוהיהם. כלומר, רואים שאלופי יהודה לא מאמינים באלוהים. אבל הם פונים לאנשי ירושלים. אתם, לפחות יש לכם אלוהים, תבואו איתנו. ואז מה קורה? בואו נראה. ביום ההוא, אשים את אלופי יהודה, כי כיור אש בעצים מוחלפיד אש באמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב. כלומר, הם יתגייסו בסוף. אלופי יהודה יעלו על, 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 על הטייסות. הם יעשו את זה. מה עם ירושלים? וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. הם לא יעשו כלום. הם נשארו במקום. אז מה קורה? אז מי מנצח את המלחמה? אלופי יהודה, לא יושבי ירושלים. והושיע השם את העולי יהודה בראשונה, למען לא תגדל תפארת בית דוד ותפארת יושב ירושלים על יהודה. הקדוש ברוך הוא נותן שיעור ליושב ירושלים, שבית יהודה, הם אלה שהקדוש ברוך הוא מושיע אותם בתחילה. כי הם, יושבי, אלופי יהודה, לא מאמינים בשם צבאות, אז הם עושים את המלחמה. ביום ההוא יגן השם בעד יושב ירושלים. כלומר, הדבר הזה יגרום גם לעלייה רוחנית אצל יושבי ירושלים. והיה נכשל בהם ביום ההוא כדוד, ובית דוד כאלוהים, כמלאך השם לפניהם. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. באותו זמן. כלומר, מה יחבר בין יהודה וירושלים? הסכנה מבחוץ. כלומר, זה ישיב את הלכידות. עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין. אז זה קצת מאכזב. מה, רק בגלל הסכנות מבחוץ אנחנו מתאחדים? זהו, זה כל הקטע. אלא שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. יש מצב שבו אנשים מסוגלים לדבר, אז הם מדברים. מה קורה כשהם לא מסוגלים לדבר? הם צריכים לתקשר ביניהם על ידי שתיקה. על ידי שהם יושבים אחד ליד השני. כמו תופעת ההתאבכות בפיזיקה. שני גלים אלקטרומגנטיים נפגשים אחד עם השני, יוצר התאבכות, מתחברים. כי זה דומה קצת לסיפור המפורסם על אותו צדיק, שהיו לו שאלות קשות בענייני אמונה. ואמר לעצמו, אני חייב לדבר על זה עם הרב הנזיר, רבי דוד הכהן, בירושלים. הלך אל ישיבת הרב קוק, מצא את הרב הנזיר יושב על ספסל ולומד תורה, ואותו צדיק התיישב ליד הנזיר, ושתק. ואז הרב הנזיר ענה לו בשתיקה. הם החליפו שתיקות אחד עם השני, חצי שעה, כבר היו לו כל התשובות, הלך. כלומר, לפעמים, עד רבה, כשאתה מדבר, אתה מסבך את העניינים, אל תדבר. אבל השכנות, ההכרה של אחד את השני, היום אנחנו מצאים במצב שמעגלים מעגלים של החברה הישראלית, מבחינה סוציולוגית, נמצאים במעגל סגור ולא ראו מעולם אדם אחר. האדם האחר חי בתדר אחר, ואז הוא מאיים עליו. אז צריך לעשות משהו נגדו. הדמוקרטיה בסכנה, רבותיי, צריך לעשות משהו. כן, אתה משתמש בכל מיני ביטויים, חסרי משמעות, אתה, או תגיד בעלי משמעות הפוכה ממה שזה אומר. אבל זה בעצם בא לבטא איזושהי חרדה. עכשיו, תשימו לב, גם בפרק י' ד' בספר זכריה, הוא אומר, וגם יהודה תילחם בירושלים. בדיוק בזמן שבו העמים נלחמים בנו. אז כנראה שריבונו של עולם יודע מה שהוא עושה. כן? הרי הבריתות היום בעולם הם כאלה שבסופו של דבר מתחילים לזוז לכל מיני כיוונים, לתקוף את מדינת ישראל, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. עכשיו, כל מה שאני אומר, אולי זה שטויות, אולי, כן, אני אסביר לכם, מי אמר שזה התהליך? שזה הזמן של התהליך הזה? התשובה, לא אני אמרתי את זה, הגאון מוילנה אמר את זה. אתם רוצים לחלוק על הגאון מוילנה? אני אסביר לכם מה הגאון מוילנה אומר. הגאון מוילנה עושה חשבון, מתי תהיה הגאולה? זה אסור, נכון? לעשות חישובי קיצים. כל אלה שעשו חישובי קיצים אמרו, לא, לא, אני לא מתכוון ברצינות, אבל אולי, בסוף הגאון מוילנה, גם הוא עשה את זה, בסוף יצא לו. הגאון מוילנה אומר, באחד מספריו, כיצד מחשבים את הזמן של הגאולה. הוא אומר דבר פשוט. תלך לפי המדרש שמדבר על בריאת אדם הראשון. כן, הרי 6,000 שנה של היסטוריה, אנחנו היום באלף השישי, זה כנגד ששת ימי בראשית, ביום השישי נברא האדם. האדם, אז צריך לחלק את היום, את האלף שנה לשני חלקים, 500 שנה ועוד 500 שנה, 500 שנה של לילה שבהם לא נברא כלום, 500 שנה שבהם נברא האדם הראשון. את ה-500 שנה תחלקו ל-12 חלקים. 500 לחלק ל-12? 41 ושני שליש. כן, כלומר, 41 שנה ושמונה חודשים, זה שעה. שעה ראשונה, אומר המדרש, הוצבר אפרו מכל העולם. שעה שנייה, גיבל אפרו. שעה שלישית, נמתחו איבריו. שעה רביעית, נפח בו נשמה. חמישית, קם על רגליו. אומר הגאון וילנה, תשים לב, חמישית קם על רגליו, יוצא בדיוק שנת 5708, תשח, כשהוקמה מדינת ישראל. כלומר, הגאון וילנה צדק. הוא אומר, בשנה, בשעה החמישית, בעצם זה הגאולה. זה קרה, לכן אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, גם ביום וגם בלילה, ברכת שהחיינו, מי ששכח. כן, עכשיו, זאת אומרת, תשח, זה הגאולה. בסדר, אבל זה שהגאון מבינה צדק, אגב, הגאון כותב, ואני משביע את הקורא באלוהי ישראל שלא יגלה את זה. עכשיו, אומרים שכמה ימים, אחרי פטירת הגאון בווילנה, היו, כלומר, אחרי שהדבר הזה התפרסם, היו שני תלמידי חכמים בווילנה שגילו את הסוד, ומתו תוך כמה ימים. אל תדאגו, אני לא בסכנה. עכשיו, מה שמעניין, מאז תשח עבר עוד זמן. שעה שישית, מה קרה בשעה שישית? אומרים חזל, קרה שמות. מה זה קרה שמות? הוא מחפש את המטרה שבגללה הוא קם. בסדר, אומר אדם הראשון, אני קמתי. יפה, אבל בשביל מה? ולמה המטרה? זה בעצם, בזה עסקה מדינת ישראל, כל השעה השישית. עד שנת תבשין נון. מתבשין נון א' ואילך, אנחנו בשעה השביעית, נכון? אחרי השישית זה השביעית. מה קרה בשביעית? אומר חזל, נזדווגה לו חווה. זאת אומרת, זה תהליך של 41 שנים, ושני שליש, שבהם צריך קודם כל תרדמה, ואחרי זה זיווג. אז אנחנו כנראה בחלק של התרדמה, ולכן מה שאמרתי הוא הנכון. זאת אומרת, זה נכון, כי הגאון מבינה אומר את זה. אז זה בעצם מה שקורה היום. והמעורבות של האומות בסיפור הזה, זה לא רק כדי להכריח אותנו בסוף להגיע לאחדות, אלא זה גם כדי שבסוף יתגלה שם שמיים לעיני העולם כולו. והעולם כולו מתחיל לשאול את עצמו שאלות. רוחניות, מה יש לעם ישראל ללמד אותנו? הרי יש היום ייאוש מהאידיאולוגיות, ייאוש מהדתות. אז זה הזמן להיות קשובים למה שיש לעם ישראל לומר. ותדעו לכם שהגויים מקשיבים לנו יותר ממה שאנחנו מקשיבים לעצמנו. זה כתוב במפורש בספר תהילים. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הגויים אמרו? טוב, הגדיל השם לעשות עמנו. אנחנו מוכנים, אם הגויים אומרים זה בסדר. עכשיו, הדברים מתקשרים במיוחד לחג הסוכות, ובאמת הנביא קושר את זה לחג הסוכות בפרק י' ד', וזה בגלל שחזן אמרו על הפסוק, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. מה זה ישב בסוכה אחת? סימן שהיהודים, זה לא פשוט שהם ישבו בסוכה אחת. יש אפילו שאלה ברמה, מה קורה עם סוכה שבה גנב יכול להכניס את היד בין הקרשים, יכול לגנוב, האם סוכה כזאת קשרה? אומר הרמה, בוודאי שהיא קשרה, כי הרי ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת, ולא ייתכן לכל ישראל בלי גנב אחד לפחות, ואם אתה מכניס אותו לסוכה, קל וחומר שהוא יכול להכניס רק את היד שזה קשה. אז מכן ראינו את ההבדל בין יחזקאל לבין זכריה. יחזקאל מדבר על האידאל הגדול של חיבור בין המגזרים, זכריה אומר דרך איזה קשיים זה עובר. מה אומר ישעיהו? ישעיהו מפייס בין כולם, בין יחזקאל לבין זכריה. מה אומר הנביא ישעיהו? ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקרתו. אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים. שוב לזכור, אצל ישעיהו זה כמו אצל יחזקאל. יהודה דתיים, אפרים חילונים. עכשיו, אפרים לא יקנה את יהודה, אני מבין. ויהודה לא יצור את אפרים, לא יכפה כפייה דתית, בסדר. אבל מה מתחילת הפסוק? ושרה קנאת אפרים, וצוררי יהודה יקרתו. מה זה צוררי יהודה? יש איזו קבוצה בתוך אפרים, שצוררת את יהודה. בגלל שיש לה אג'נדה משלה, אג'נדה אפרימית. היא עושה צרות ליהודה. אז גם כשיהודה ואפרים מתחברים, צריך לעשות הסרת האורלה, ומלתם את אורלת לבכם. כשמסירים את האורלה, זה קצת כואב, איך עושה התינוק, נכון? זה כואב. אבל הכאב הזה, זה בגלל שיש איזו קבוצה, כנראה לא גדולה, אבל היא מפריעה. איך היא נחרטת? אני לא יודע. אבל זה אומר שצריך לעשות חשבון, שמי שמקדם אג'נדה אפרימית טהורה, הוא לא יכול להיות שותף לתהליך של החיבור בין יהודה לבין אפרים. לא אמרתי שום דבר נגד, טוב, אסור להגיד נגד מי. אז אני לא יודע למה אני רומז. עכשיו, יש מחשבה. אם אנחנו מדברים כאן על יוסף ויהודה, ולומדים מן האחים, אז בעצם זה אומר שיש אחד שצודק ואחרים לא צודקים, נכון? יוסף צודק, האחים לא צודקים. זה פשטני מאוד. צריך להבין משהו. כל אחד יש לו תהליך של תשובה שהוא צריך לעשות. יוסף היה צריך לעשות תהליך של תשובה, יהודה עשה תהליך של תשובה גם כן. כתוב, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות, ואת יהודה שלח אל יוסף, להורות לפניו גושנה. מה אומר רש"י? מה זה להורות לפניו? לבנות לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. בעצם מה זה אומר? יעקב אבינו הכריע הלכה כיהודה. יהודה ראש הישיבה. יפה. אז למה אתה שולח אותו אל יוסף? תשלח אותו להורות. כנראה שיש ליהודה מה ללמוד מיוסף. מה יש ליהודה ללמוד מיוסף? מדעי המדינה. בבית המדרש לא לומדים מדעי המדינה, לומדים הרבה סוגיות. אבל איך מנהלים מדינה, זה צריך ללמוד מיוסף. ומה יוסף צריך ללמוד מיהודה? שמדעי המדינה, מטרתם הציונות. כי הרי יוסף השתמש בכוח הפוליטי שלו כדי לשנות את מצרים. ויהודה לימד אותו, תשמע יוסף, זה לא עובד במצרים, אתה לא תצליח פה. ואז יוסף אומר, בסדר, אם ככה, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה להר הרצל. כלומר, אני ניסיתי את ההתבוללות, זה לא עובד, אני צריך עכשיו להקים את ההסתדרות הציונית העולמית. במילים אחרות, כל מגזר צריך ללמוד, לא להגיד אני קצת מסכים עם השני, זה לא ילדותיות כזאת, אבל כל מגזר יש לו מה ללמוד מהשני, וזה אחת מהעבודות הגדולות, הקשות שבמקדש, ללמוד אחד מן השני. חג שמח.